כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום.
שלום, שלום.
שלומך, מאיה.
מצוין.
מתחילים עוד תוכנית של מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, רשת תרבות חדשה. אנחנו פה כל יום ב-12, אפשר להקשיב לנו בתדרים 104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו באתר האינטרנט ובאפליקציה של כאן עוד. בעמוד הפודקאסטים שלנו אפשר למצוא אותנו ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו באולפן העורכת שירי לב-ארי, המפיקה אופרה הלחמי והטכנאי אלעד זוהר.
והיום יש לנו תוכנית בסימן שירה, יובל.
זה מצוין.
נכון. כל השירים שנשמיע היום נכתבו על ידי משוררים. אני מקווה שנספיק. שלמה אבן גבירול, למען האמת צריך להגיד, אלתרמן, אלכסנדר פן, תרצה אתר, נראה מה נספיק. אנחנו נדבר היום עם בני ציפר, עורך המוסף לתרבות וספרות של עיתון הארץ, והמנהל האומנותי של פסטיבל מטולה לשירה. שמציין השנה 120 שנה להולדתו של אורי צבי גרינברג, ויום הולדת 20 לפסטיבל עצמו.
מזל טוב.
עניין חגיגי מאוד.
מאוד.
נדבר גם עם רועי צ'יקי ארד, משורר, עורך, עיתונאי ואיש אשכולות באופן עקרוני, שחזר משיטוט בינלאומי בפסטיבלי שירה. נדבר על מה זה פסטיבלי שירה שם, לעומת פה ובכלל. נשים זרקור על כתב העת של עיתון 77 האחרון. ונדבר על היחסים המורכבים, הקשים והבלתי מתפשרים בין המבקר אמנון נבות לעורך מנחם פרי. יחסים חד צדדיים, אני חושבת שאפשר לקרוא לזה. אבל יובל, קודם כל, מה מעסיק אותך היום?
תשמעי, בשבעה לילות התפרסם...
של ידיעות אחרונות.
ידיעות אחרונות, כמובן. התפרסם ראיון של העיתונאית ציפי שמילוביץ' עם סלמון רושדי ביום שישי, לרגל פרסום ספרו החדש שנתיים, 8 חודשים ו-28 לילות בעברית. בהוצאת זמורה ביטן.
שם קלית.
תמיד היה אדם קלית, סלמון רושדי.
כן.
מה שמדהים אותי זה כמה מעט רעש ראיון כזה עושה כאן. לכאורה אפשר היה לדמיין שראיון עם סופר בקליבר הזה יזכה למסגור יותר בולט, לתשומת לב גדולה, וזה נכון שראיון עם סלמון רושדי זה לא דבר נדיר, אבל אחד הסופרים הכי מוכרים בעולם. בכל זאת.
תשמע, זה נאמר ברעיון באופן מפורש, הבן אדם הזה העניק אלפי רעיונות בחייו, מה כבר יש לו לחדש, ועוד דבר שנאמר שם בצורה מפורשת, זה שכבר הרבה מאוד שנים המבקרים לא אוהבים את הספרים שלו, וגם הספר החדש שלו התקבל רע מאוד. אני חושבת שליבנו נהיה גס בדברים האלה, ואנחנו כבר, אנחנו די מזלזלים בסופרים ואנשי רוח, זה הבונטון לזלזל בהם, כל אווירת הלמה מי הם, למה מי הוא? אז אתה יודע, אז אנשים לא רוצים לשמוע את זה.
אני חושב שיש פה עוד משהו.
אוקיי.
אני חושב שהספר החדש שלו מצחיק. אני מודה שעוד לא קראתי, אבל בריאיון מתואר כספר מצחיק.
אני קראתי.
קראת?
כן.
מצחיק ואופטימי?
ואפילו סקסי.
סקסי, כן. יש שם מספר על חייהם רצופי הסקס של שדים שחיים במנהטן.
נכון.
עכשיו, רושדי תמיד התעסק במתח שבין מציאות לפנטזיה, והשתמש כדי, במתח הזה כדי להגיד משהו על המתח בין מערב למזרח, אבל היה משהו אפל אצלו. וקרה דבר גם משמעותי ואפל בחיים שלו באמת, והמבקרים לא סובלים את זה שהוא פשוט שמח, טוב לו. זה מתחבר גם עם הדמות המושמצת שלו שמתוארת ברעיון הזה, שהוא הולך למסיבות ואוהב נשים צעירות ויפות. הם מחפשים את האיש הרדוף. המסכן, שכתב את פסוקי השטן, ומאז חיה ונם חיים. הם רוצים את היגון הזה אצלו. יש להם דמות בראש של מה זה אמור להיות סלמן רושדי. מאוהר, מיואש, פוליטי. וכשזה שמח, זה לא בא טוב. תראי כאילו גם את ניסן שור.
להבדיל.
להבדיל, להבדיל.
סלמן וניסן, כן.
אבל זה מצביע לפי דעתי על זה. סופרים חשים את כובד האחריות על כתפיהם, ונהיים באמת דיכאוניים.
בעיקר בארץ, שהם רוצים להיות מאוד רציניים, ושתתייחסו להם ברצינות, אז הם נהיים...
אז ניסן שור, שהוא לכאורה אביר השמחה, ונביא מהפכת השמחה שבישראל, ניגש לכתוב ספר, מה שהוא כותב זה מניפסט של דיכאון קיומי, כמו הישראלי הנצחי שיצא עכשיו בכתר. ספר טוב, אבל מה, מדכא ורציני, ואסור להיות שמחים בספרות.
תשמע, מזל שאנחנו מראיינים היום גם את רועי צ'יקי ארד, שהוא לפי דעתי האיש הכי אופטימי ושמח בישראל. הוא נראה לי האיפי העברי האחרון. אבל באמת,
אולי
יהיה דור המשך, אבל אני חושבת שגם אתה יובל מחפש כל הזמן דרמות ריאליסטיות קשות ומאתגרות שיגידו דבר בעל משמעות על המציאות שבה אנחנו חיים, כאילו גם לך יש את הנטייה הזאת כמובן.
אני מודה באשמה, אבל
בוא נעצור את זה רגע, כי הזכרת את הצורך להיות פוליטיים, ואנחנו עומדים לדבר עם בני ציפר, המנהל האומנותי של פסטיבל המשוררים במטולה, שעומד להיפתח מחר לשלושה ימים עמוסים, מחר? לא מחרתיים? עוד מעט נשאל.
ב-29 לחודש.
אני חושבת שזה זה, זה שבוע צריך להיות, לא מחר. עוד מעט נברר עם בני. ציפר הוא גם עורך מוסף תרבות וספרות של הארץ, ושם בסוף השבוע האחרון הודפס שיר של ניסים ברכה, ואני מציעה שנקריא אותו לפני שבני מצטרף.
מי מקריא? אני או את?
אתה.
אני? זוהי נבואת שאול בן קיש, בן שבט בנימין, והיה באחרית הימין, בנימין בן שבט יהודה ימלוך על ירושלים, ו50 גיבורי ישראל פרשים יישאו לפניו על אופנועי, מרכבות חיל, וכל אזעקה ילווה את השיירה. אספסוף, יעצרו בצידי הדרך, עד תחלוף תפארת, הפריון המלך. הימים ימי אחרית. שיירת המלך עוברת, ו50 גיבורי ישראל פרשים נוסעים לפניו. בנימין, בן שבט יהודה, מביט מחלון מכוניתו, והוא חד כשלומו, וגונב לב אנשי ישראל קו שלום. והוא כשאול אויב את דוד, והוא כדוד צר לו על אחיו יהונתן. פצצה.
אוקיי, בוא נגיד שלום לבני ציפר.
שלום בני.
שלום, שלום.
תשמע בני, לפני שאנחנו מדברים על הפסטיבל, אני רוצה לשאול אותך ברשותך על השיר הזה. כי אני בהתחלה כמובן חשבתי שמדובר בשיר הלל בנימין נתניהו, ואז כמה מידידיי הטובים אמרו לי שאני לא מבינה כלום, וזה בקטע אירוני.
נכון.
אוקיי, ואם זה נכון. קודם כל נכון שאני לא מבינה כלום.
לא, אבל זה טוב שאפשר לקרוא את זה גם ככה וגם כך, זאת אומרת, זה דווקא גדולה של שיר.
זה נכון, אבל אם זה בקטע אירוני, אז אתה הרבה יותר רדיקלי אפילו ממה שחשבתי, כי אתה, אתה יודע, זה שיר...
אני כאילו חבר של נתניהו, בדיוק. טוב, בין חברים יש חילוקי דעות, כמו שאומרים טראמפ ונתניהו וכל אלה.
זאת אומרת,
לא. אז זהו, בדיוק. אז לא, זה שיר שהוא בהחלט, כשאני מפרסם שיר, אז אני באמת לא, כשאני מפרסם משהו במוסף, זה לא מוסף של אבא שלי, כידוע.
כן.
אז אני מפרסם מה שטוב, בעיניי. אוקיי. זה לא קשור. האמת שלפעמים קשה לי עם השירים, שהם פוגעים, או בכלל, שהם פוגעים בכל מיני אנשים שהם חברים שלי, אבל כן. מה אני יכול לעשות?
רגע, אבל איך אתה מבין את השיר הזה?
אני מבין אותו כשיר מאוד אנטי נתניהו. כלומר, שיר שמציג אותו כסוג של דיקטטור, או איזה מין אדם לא סימפטי במיוחד שלא אכפת לו מהעם, כלומר, סוג של...
אז רגע, קיבלת אס-אמס מסרה בסוף שבוע?
לא, הלוואי שבאמת היו קוראים בעיון הזה שם ויש להם מה לעשות חוץ. למרות שכשפרסמתי מאמר על אבא של בנימין נתניהו, על בן ציון נתניהו, מאמר רציני, אז הוא תלסל כדי לדבר איתי על אבא שלו וכולי, זה היה כן מעניין לדבר איתו.
אוקיי, יפה. אז
בוא נדבר... שהוא כן קורה, בכל זאת.
פה ושם, כן. תשמע, אני רוצה לדבר על הפסטיבל, פסטיבל מטולה, שאנחנו התבלבלנו כאן, ואנחנו... הוא מתחיל ביום שלישי, נכון?
לא, הוא מתחיל ביום שני, כלומר, הוא מתחיל מחר. מחר הפתיחה בערב, כלומר, אחר הצהריים ערב.
אוקיי.
וכך, אחרת היינו נורא נורא דחוסים, עם כל המשוררים שרוצים להיכנס לפסטיבל, אם היו לנו רק יומיים...
כן.
זה היה עצוב מאוד, היינו חייבים
להרחיב
קצת את
היריעה. רציתי להגיד כזה דבר, זאת השנה ה-20 שהפסטיבל הזה מתקיים. אני חייבת להגיד שבכל השנים שאני מכירה את הפסטיבל, לא מתחילתו, הוא היה תמיד אירוע, לא רוצה להעליב אף אחד, אבל מאוד מנומנם, עד שאתה הגעת. ואז נתת, ואז הבאת את הפרובוקציה שלך מרחוב שוקן עד למטולה.
נכון.
אפילו בשמות של אירועים, גם השנה ראיתי שיש אירוע למשל שנקרא ידוע שהתימניות חמות במיטה.
כן.
שירה פמיניסטית, רדיקלית ומזרחית.
כבר חטפת על השם הזה?
כן, בטח, הייתה על זה כתבה בישראל היום של משוררות שכועסות, למרות שזה פשוט ציטוט מתוך שיר של יונית נעמן, ומי שרצה התעקש שזאת תהיה הכותרת אלה חברות הוועדה האומנותית של הפסטיבל של לואלדין, שלוש נשים ש...
אבל אתה יכול להבין למה זה מעצבן אנשים.
ברור, אבל העניין הוא שאם זה לא היה מעצבן, אז לא, באמת הפסטיבל היה ממשיך להיות מנומנם,
נכון. אבל אני רוצה להגיד משהו, השנה, בניגוד לשנה הקודמת, תקן אותי אם אני תואר, הייתה תוכניה, השנה הקודמת הייתה שנה מאוד רדיקלית מבחינת התכנים, והמשוררים החדשים והמזרחים וזה, והשנה אתה מתעסק יותר ביוצרים מרכזיים, ראיתי שיש 120 שנה להולדתו של אורי צבי גרינברג, ואחרי זה אירועי מחווה, גבריאל מוקד, דן מירון, דוד ויינפלד, אהרון שבתאי, זאת אומרת דווקא הלכת לגדולים.
הלכתי, טוב, קודם כל מגיע לי גם לי קצת לחץ ושקט, כלומר, אמרתי השנה נעשה את זה קלאסי ושקט, מה גם שהתירוץ הוא שזה 20 שנה לפסטיבל, אז באמת, אבל יש גם עוד אמירה אחרת מעבר לכל הדבר הזה, זה שהרבה פעמים לא שמים לב לאנשים, המשוררים, אז אוקיי, בסדר, אז אנחנו יודעים שהם כותבים שירה, אבל בעצם בלי כל האנשים שעומדים מאחורי הקלעים ומושכים בחוטים, אז לא הייתה שירה, וגם בטח לא הייתה שירה תופסת מקום כזה מרכזי בארץ.
נכון.
ואז מגיע פעם לתת לאנשים האלה שהם לא אלמונים, כי לא אפשר להגיד שהם עסקנים ואלמונים, כי דל מירון קיבל כבר את כל הפרסים האפשריים, אבל לא אף פעם לא התייחסו אליו כעל מי שבאמת קבע את פני השירה, וגבריאל מוקד אותו דבר, זאת אומרת, הוא עדיין קובע במידה רבה. אז כן, אז אני חושב שמגיע גם להם, ומה גם שאנחנו נותנים את פרס מפעל חיים למישהי שבאמת לא קיבלה בחיים פרס, ואני הייתי בשוק ששמעתי.
אליתי ישורון.
אליתי ישורון, זאת אומרת, אישה שעשתה את כל חיי.
האמת שאני, נראה לי בני, שאליתי שורון צריכה לקבל את פרס ישראל, אם כבר. זאת אומרת,
זה הראשון.
בני, אבל הזכרת מקודם את המרכזיות של השירה בישראל. וזה אחד התהיות, האם השירה באמת מרכזית, או שזה יותר הדיבור עליה? עד כמה היא מרכזית?
היא מרכזית. קודם כל, בוא נגיד, שיחסית לפרוזה, כבר היה פער נורא גדול בין הפרוזה, וכאילו פרוזה נורא למכירה וכו'. היום הכל חזר לפרופורציות. כלומר, אנשים כבר לא קולים פרוזה ישראלית, כידוע. אני שמעתי על זה שמוכרים 300 עותקים מספר חדש, וזה כאילו כבר
הרבה.
הצלחה, רבי מחר.
כן, אז כן קוראים תרגומים, אבל פחות פרוזה ישראלית, כך שהבלון הנפוח הזה קצת ירד. ומצד שני, ואז הפרוזה והשירה הם בעצם באותו מקום, מתחילת החשיפה לקהל,
שלא קונים אף אחד מהם עכשיו.
אני חושב, יש משהו בשירה עדיין שהוא סוג של חשוב לקהל, כי בגלל השפה העברית, כלומר עדיין אנשים נורא נורא מתרגשים מהעניין של העברית עצמה. וכל מה שמותר להגיד בשירה הוא אסור להגיד בשירה. הרי רוב הכעסים, למשל המשוררים המזרחיים, היו על הדברים האלה שהם משתמשים בשפה שהיא נמוכה מדי, או בכללות.
נכון.
כלומר, אז הרגישות הזאת לשפה היא עדיין נורא חזקה, והיא יותר בולטת בשירה. אנשים לא מוכנים, גם אם הם לא קוראים שירה מובהקים, הם לא מוכנים שאת המקדש הזה ירמסו. והם נורא באים להגן על השירה כל פעם שהם חשים שיש תקנה, ולכן, ואני גם חושב שהמשוררים בארץ הם אנשים מאוד טבעונים, אין מה לעשות, אבל כל אחד הוא טיפוס בזכות
זאת אומרת, עצמו. אתה צריך להיות קצת עם נפש מעט יותר קיצונית בשביל להיות משורר, נכון, יותר מאשר סופר באיזשהו
נכון,
אופן.
נכון, יש איזה, למעשה מה שקרה הוא זה שתמיד השירה הייתה מרכזית, והוא רואה אלתרמן, חיים גורי עד היום, זאת אומרת, היו משוררים מאוד מרכזיים, שממש משכו המון תשומת לב, באיזשהו שלב, הפרוזה תפסה את המקום הזה, אבל היא לא, אבל זה היה משהו מלאכותי, כי הפרוזה הישראלית, בואו נגיד את האמת, מילא, היא לא, זאת אומרת, אבל יש, לא, יש
סופרים
טובים. נו,
נו שואל.
אפשר לוותר.
כן, יש, לא, יש סופרים טובים, באמת זה הקלאסיקות וכו', אבל הרוב, רוב, רוב הרע שעושים ספרים שיוצאים, הם לא באמת, זה לא ממש באמת.
יכול להיות שזה גם, שמה שאתה מתאר גם יוצר את המצב שבו שירה היא עולם הרבה יותר יצרי, אלים גם יותר, יש שם מריבות נורא גדולות. ויזן נכנס בסומק, וכולם מדברים על האקט היצרי הזה, ולא תמיד, אפילו אם אתה לא מתעניין בשירה, אתה מתעניין בה...
נכון, זהו, שהעולם השירה, זאת אומרת, כל המריבות נורא מעניינות את כולם, וזה באמת, ויזן זה דוגמה מצוינת. אבל לא רק, קודם זה היה דורי מנור שיצא עם שירה מחורזת לפני כמה שנים, ואז כולם, או שהתנפלו עליו, או שאהבו אותו, וזה יצר המון המון רעש, אחר כך התחיל הארץ פואטיקה. כל מיני, יש גלים כאלה
ש... אני רוצה לסיום לשאול אותך, איפה אתה יותר אוהב להיות? ברדיקליות ובמשוררים הצעירים, או בין הענקים שכבר התבררה גדולתם?
האמת... להיות בין הענקים שפחקו.
האמת נחשפת.
האמת נחשפת. אני איש הקלאסי, איש כזה, זולידי, כמו שאומרים.
אוקיי, אז אני מאוד מאוד מודה לך, בני ציפר, מנהל פסטיבל המשוררים במטולה, עורך תרבות וספרות, הארץ, הפסטיבל ייפתח מחר, והוא באמת... נראה מאוד מאוד, מאוד מעניין. אני רוצה לציין אירוע שאני הייתי הולכת עליו אם הייתי יכולה, שזה אירוע על ז'קלין כהנו ומירי בן שמחון.
בהחלט גם אני שמתי לב.
שזה נראה לי אירוע
נראה מרתק.
מעניין. תודה רבה,
תודה
בני.
תודה רבה, בני.
להתראות.
כן. ישר על פינתנו, ביקורת הביקורת. יובל, התפרסמה בסוף השבוע במוסף ספרים של הארץ, ביקורת שלא אחר מאשר אמנון נבות. הוא חוזר.
הוא חזר. כן. אתה חושב שמישהו ברפובליקה הספרותית פספס את העניין הזה? בואי רגע, לטובת הדור שלא ידע את נבות, נספר קצת מה הסערה הגדולה. אז אמנון נבות הוא דמות מיתולוגית בעולם הספרות הישראלי, בטח בצד של הביקורת, הוא גם סופר וגם מבקר. בכובע האחרון שלו כמבקר הוא, איך נגדיר את זה?
ברוטלי? אדם ברוטלי? כלומר, נגיד, מבקר ברוטלי?
נגיד שהוא לא בא לעשות חברים בקשה. כשהוא כותב ביקורת?
נגיד.
נגיד? אז,
אני כבר ציינתי פעם את זה שכשהייתי כותבת ביקורת טלוויזיה, אבא שלי היה מתקשר אליי.
לא באת לעשות חברים?
כל בוקר אחרי שזה, והיה כותב, והיה אומר לי, מה יעלה? לא היו לך הרבה חברים ככה.
ובכן.
גם לאמנון נבות, אין הרבה חברים.
כן.
אוקיי.
הוא היה מבקר הספרות במעריב, בשנות ה-80 וה-90, הוא היה ידוע כמבקר חריף ואכזרי במיוחד. הוא כתב הרבה באותה תקופה נגד מה שהוא הגדיר כתהליך של בידוריזציה של שדה הספרות. הוא אויב מר של האקדמיה הישראלית עם ניסיונות הפרשנות שלה שחורגים מהטקסט היבש של היצירה. מה שיצא מזה הוא מלחמה אמיתית בינו לבין בערך כל שאר עולם הספרות. האקדמיה, סופרים, מולים, מבקרים אחרים, הוא ממש לא אוהב את מנחם פרי, עורך וחוקר מהחשובים שיש לנו, כפי שאפשר היה ללמוד גם בביקורת שכתב בשישי, אבל כבר הרבה שנים הוא לא נמצא במרכז השיח. אמנון נבות, לא פרי, פרי עדיין במרכז השיח. הוא אסף כמה תלמידים אדוקים, אחד מהם הוא המשורר, העורך ומתרגם יהודה ויזן, שרק הזכרנו בשיחה עם בני ציפר, ויזן כולל את המאמרים הבאמת די אלימים של נבות בכתב העת דחק, וגם הוציא בהוצאה שלו בעלת אותו שם את הספר מזכר פנימי, ועכשיו ועוד ספרים של נבות, שבמזכר פנימי הוא מייפה את ספרי המקור הבולטים של העשור הראשון של האלף הנוכחי, ועל הדרך שהופך הרבה מאוד רעל על כותבים שהוא לא אוהב, וזאת הכרזה כבירה לכלול אותו במוצא ספרים של הארץ.
בוא לא נהיה יותר מדי דרמטיים. מה שכן, הוא כתב ביקורת חיובית מאוד, מתפעלת, מספר הסיפורים הקצרים של בועז ישראלי שיצא עכשיו, בריחת התנינים בהוצאת עם עובד. הוא כתב שזו יצירה לא ממוסחרת ולא מתפשרת, חריגה כל כך בנוף הספרותי המקומי. את ישראלי הוא מכנה אחד הסופרים המבריקים והעוצמתיים ביותר. שגם אני חיבבתי את הספר של ישראלי, אגב.
ספר מצוין, סיפורים מאוד מאוד מעניינים, ואני מקווה שעוד נעסוק בו כאן, אבל הביקורת הזאת משונה מאוד. היא מתחילה בכמעט 700 מילה שמתארות את ההידרדרות של הספרות העברית בעשורים האחרונים.
ספרת?
כן, עשיתי cut and paste לקובץ וורד כדי לראות. 660 ומשהו.
טוב.
שבכלל לא מוזכר בהם הספר שהוא כותב עליו ביקורת במילים האלה.
הוא חובט.
כן, דחוף לו מאוד לחוות שם בסקי האיגרוף המובנים מעליהם שלו, כבר אדגר קרת, גדי טאוב, אשכול נבו. אגב, לשים את נבו ואת קרת באותו מהלך, זה מגוחך, אין בכלל בסיס להשוואה. לזלזל בקרת באופן אוטומטי, זה כמו לא להסכים שהביטלס יופיעו בישראל, לא כי קרת הוא חשוב כמו הביטלס, אלא כי זה אטימות כזאת של, של זקנים, שלא מבינים את המהלך החדש. לא כל מה שקרת עשה, כתב, עושה עכשיו, הוא מושלם, אבל להמעיט בחשיבות המהלך שהוא עשה בספרות הערבית, זה עיוורון. לעומת אשכול נבו, שהוא באמת בידור להמונים.
וגם יש הרבה קולות שהוא מתעלם מהם.
הוא מתעלם מהרבה מאוד קולות שלא מתאימים לתזה שלו, שלא כותבים את הספרות המבודרת הזאת והבורגנית, כמו אורלי קסטל בלום, או רונית מטלון, או סמי ברדוגו, שיצא לו עכשיו ספר חדש, קיגי, והסיפורים הקצרים שלו, אם אנחנו מדברים על סיפורים קצרים בהשוואה לישראלי, גם כן חדים, נוקבים, מאוד לא סטנדרטיים. האיש הזה תקוע, בתקופה לא כל כך ארוכה ולא כל כך רחבה כמו שעושים ממנה, שקרתה בסוף שנות ה-90, אולי ראשית שנות ה-2000, מאוד תל אביבית נקרא לזה.
האיש הזה אמנון נבות, כן?
כן.
תקוע, כן.
שגם אז לא באמת שיקפה את כל מה שקורה בישראל, של שפה רזה, של חוסר משמעות, של מה שהוא מכנה קרבריזם, שאול מריימונד קרבר. מאז הכתיבה בישראל כבר התפתחה והלכה לאלף כיוונים שקרבר הוא לא אחד מהם. וגם כשהוא כותב על ספר שהוא כל כך אוהב וכל כך חשוב לו להבהיר שזה ספר טוב, חשוב לו באותה מידה להבהיר כמה מצב היום ונורא ולהיכנס חזיתית בכל מיני סופרים, שהניחוש שלי זה שהם כבר לא סופרים בכלל את הכניסות האלה מרוב שהוא הזכיר אותם, וזה כמעט פתולוגי. ובראש ובראשונה, האויב אמר הזה, מנחם פרי, שאחראי לפי נבות לכל מה שרע בספרות העברית, הוא כותב, המנחם פריזם משתלט על הכל. הלוואי!
תשמע, בפעם הקודמת שהוא כתב ביקורת קטלנית על הספר, על ספר שאני זוכרת אותה, זה היה על ספר של מנחם פרי שיצא בחודשים האחרונים, מתי? כן. לפני חצי שנה. שב עליי והתחמם, בו פרי תיאר את פרשת יחסיהם של גנסין וברנר.
הוא כתב על מאמר שהיה חלק מהספר נכון. הזה, בדחק.
אני תהיתי, אז כשקראתי את מה שהוא כותב על פרי, תהיתי מה פשר האובססיה שיש לאמנון נבות עם מנחם פרי. אובססיה שמקנה לפרי מעמד מיתי של ממש, אוקיי? הוא, לפי אמנון נבות, הוא המוציא והוא המביא. אפשר לחשוב שהוא גם כותב את הספרים בעצמו. הוא במומו יקוחו ועוצם ידו מחריב את הספרות העברית, מנחם פרי. אוקיי, אני רק רוצה להבהיר למי שלא מבין, שאנחנו מדברים על פרופסור מנחם פרי.
פרופסור, בהחלט.
שבשנת 1972 ייסד את כתב העת סימן קריאה. בהמשך ערך למעלה מ-500 ספרים במסגרת הוצאת ספרי סימן קריאה. והסדרות הספרייה והספרייה החדשה. בין הספרים שהוא הוציא.
כן.
אוקיי, וסופרים שהוא טיפח. היו. ועדיין, אורלי קסטל בלום, יעקב שבתאי, דוד גרוסמן, א' ב' יהושע, ישעיהו קורן, לאה עיני, שהוא הוציא את ספרי הראשונים, סמי ברדוגו, דוד פוגל, שאני לא יודעת אם היינו קוראים בלי פרי, שלא לדבר על המשוררים, כי אנחנו בתוכנית שהיא בסימן שירה, שהוא הוציא, פרסם אותם בכתב העת בסימן קריאה, בשנות ה-70, אבות ישורון, כשאף אחד לא שם לב אליו, יאיר הורוויץ.
נכון.
דוד אבידן, מאיר ויזלטיר, אהרון שבתאי, יונה וולך. באמת, זה איש רב זכויות.
הרשימה הזאת זאת רשימה מטורפת.
אוקיי, אז מה שאתה רואה בביקורת שלו על ישראלי, זה פחות ביקורת על ישראלי, ויותר אני מאשים נגד פרי, וזה מאוד מאוד עניין אותי.
אבל מה מצאת כשחקרת את היחסים ביניהם?
אוקיי, אז אני אגיד לך, מה שטוב באנשים שכותבים זה שהם כותבים. ואני מצאתי.
זה בהחלט טוב.
ומצאתי פשוט הסבר לעניין הזה של אמנון נבות, שהוא מסתבר עניין משפחתי. משפחת נבות כולה.
קצת רכילות.
כן.
נהדר.
בשנת, ב-28 לשביעי 1989, פרסם אמנון נבות בעצמו את הסיפור של האובססיה שלו ושל המשפחה שלו, של הוריו, או של אמא שלו בעצם, עם מנחם פרי. וחשבתי לקריא לך
תקריא,
קצת.
תקריא, כן.
זה משהו מאוד מאוד, מאמר מאוד מאוד ארוך שפורסם בצומת השרון, נדמה לי. לא נדמה לי, זה פורסם בצומת השרון. והוא כותב ככה, אמנון נבות.
כן.
3 חודשים לפני פטירתה, הזמינה אותי אמא, בפעם האחרונה, היא אמרה לי שהיא גאה בי ודואגת לי ונתנה לי 100 דולר במתנה. אתם יודעים מה זה לקבל 100 דולר מאימא? קיבלתי עשרות אלפי שקלים כפרס ראש הממשלה ולא התרגשתי ככה. אימא הייתה מאוד נינוחה, ואני ניצלתי את ההזדמנות ושאלתי את השאלה, שכולכם, קוראי היקרים, מתחבטים בה ברגע זה. אימא, כך מבקריכם המחוזי. אפשר להבין מה יש לי נגד מנחם פרי. אבל אולי תסבירי לי סוף סוף מה היה לך נגדו.
וואה.
אימא סיפרה, ואתם שימעו ובילו את העיתון שאתם מוחזים בידיכם מרוב תדהמה. מעשה? כך סיפרה לי אימא, יום אחד, בצעירותה היה הדבר. בת 16 הייתה, והיא הגזברית של תנועת החלוץ הצעיר שבעירה. היה עליה להעביר סך של 300 זלוטי פולנים למרכז החלוץ הצעיר בוורשה. עמדה אימא זיכרונה לברכה ותמנה את המאוד בכיסים לתה, ותעלה על הרכבת בועחה וורשה, ותיתן רואותיה הכחולות מיני ים במאמר, רשות היחיד בעד הרבים של ברדיצ'בסקי, בקונטרסט בלוי וממורט בהוצאת צעירים. היא קוראת את זה ברכבת. וטס את הדרך בשובה ונחת. לפתע נטפלו אליה שני יהודים הבדקנים, מלובשים מלבוש חסידי, והחלו פונים אליה בלשון חלקות מעין כמוה, ואימא ענתה להם במאור פנים, נערה יפה הייתה, ולעצמות זהובות והרשת פנים נעימה. על המראה השקיף בחשדנות רבה עיקר פולני זקן, שישב על מושב הרכבת ממול. אימא שמה לב שפניו קדרו והלכו, לפתע קם בחטף, ותפס בידו של אחד הבדקנים החלקלקים. ברגע בו שלח הנוכל את ידו אל כיס שמלתה של אימא, הוא מנסה לשדוד אותה, ובידו השנייה, שבה החזיק העיקר מקטרת עץ כבדה, סתר על חותמו של הברנש המקייס, סתירה מצלצלת מעין כמוה. הבדקנים נשמטו ונמלטו, והעיקר הפולני הזקן נזף באימא. תינוקת, היזהרי מזרים הפונים אלייך בדברי חלקות.
וואו.
רגע.
מה מנחם פרי?
אוקיי. אז מה העניין מנחם פרי לכאן? כן. שואל נבות. זה בדיוק העניין, ענתה אימא. הקול של הגנב המנובל הזה היה בדיוק כמו קול הטנור של מנחם פרי. כמעט בטוח שפרי קרוב משפחה שלו. אני את הקול הזה לא שוכחת אפילו מתוך שינה. אני את הקול הזה אשמע אפילו בקבר. שבוע לאחר מכן חלתה אימא את המחלה שממנה לא קמה עוד. בשבועיים האחרונים שלפני מותה שקעה למצב של חוסר הכרה ואני סובבתי במסדרונות בית החולים. הזוי ויה משיגנר, אויפן גנצן קופ, משוגע על כל הראש, עוצר ליד מיטתה ובוכה. אמא, תגידי משהו, דברי אליי, וכשזה לא עזר, הייתי ניגש וצועק באוזניה, מנחם פרי, מנחם פרי, אולי הזוועה הספרותית הזאת תזעזענה ותוציאנה ממצב של חוסר הכרה. אבל אמא לא ענתה, ביום ראשון לפנות בוקר נפטרה.
תקשיבי, זה טרגי העניין הזה.
אגב, אני חייבת רק לתת דוגמה, עוד שם יש באפרופו מה שקורה שם, למשל, אימא של נבות אומרת על דוד גרוסמן, כדי שתבין על מה מדובר, גרוסמן הוא ינוקה שהפו זולג, חיוותה עם מי הדעתה. העיקר זה פרי, לא אל תוותר. עכשיו, תקשיב, בזמנו כשמצאתי את גזיר העיתון הזה, התקשרתי לפרי, לשאול אותו מה הפשר העניין. והוא מצידו סיפר לי את מה שהוא בעצם סיפר כבר הרבה פעמים, במקומות רבים לפני זה, לטענתו, אבא של אמנון נבות הביא אליו פעם סיפור קצר שכתב הנער, אמנון נבות. אני מדברת איתך על משהו שהיה בשנות ה-70, אוקיי?
כן.
פרי היה אז עורך סימן קריאה, הוא החזיר את הסיפור לאבא של אמנון נבות, ואמר לו שזה סיפור גנוב מקפקה ושהוא לא טוב. אני שאלתי מאיפה אתה מכיר את אבא של... איך הוא הגיע לך? מסתבר שאבא של אמנון נבות, אדון בורשטיין, פרי קרא לו, היה אב הבית בגילמן, באוניברסיטה, פשוט נעלה ונמכן נשמתו והפסיק לדבר עם פרי. בעקבות הדבר הזה, וכל השאר היסטוריה. זה השורשים של הסכסוך.
זה סיפור מזעזע. זה סיפור מזעזע, ולא לייאמן שהדבר הזה ממשיך כל כך הרבה זמן, ועדיין בוער, ועדיין...
אני חושבת שזה סיפור משעשע.
אמרנו לפני שנייה, אמרנו לפני שנייה שהשירה היא מקום יצרי של מלחמות, פה יש נטירת טינה משפחתית... את חושבת שהסיפור הזה על אמא שלו זה אמיתי, או שזה משהו שקרה אצלו בנפש?
אני לא יודעת, אני תקראתי מה...
טוב, אם נחזור רגע לספרות ונצא מהרכילות המזעזעת הזו, צריך לשים לב לשני דברים. קודם כל, הוא אומר שפרי הרס את הספרות העברית, ומצד שני הוא מזכיר הרבה מאוד דברים שבעיניו הם הטובים, הדברים המעטים, רבים שטובים בספרות העברית, שחלקם יצא גם אצל פרי, כמו שהזכרת, לאה עיני, ישעיהו קורן, יעקב שבתאי, זה שמות שנבות בעצמו מזכיר כמישהו, כסופרים ששווים משהו, כן? הדבר השני שחשוב לשים לב, זה שישראלי סופר מצוין, ומגיע לו ביקורת, שעוסקת בו, ולא בכל כך הרבה דברים מסביב שבכלל לא קשורים אליו. המהלך העקרוני שנבות עושה, הוא מציאת במה חדשה לשטיחת השנאה שהיא מנומקת ומעניינת מאוד שלו למה שקורה בספרות היום, במקום לכתוב על הספר שבא לכתוב עליו.
טוב, מכל הסלט הזה של אובססיה וספרות, אני שמחה לעבור לאדם שהוא אוהב אדם באמת, רועי צ'יקי ארד, שהוא איש ססגוני, עורכת כתב העת המשובח מעיין, כנגד כל הסיכויים, משורר, סופר, איש רעים להתרועע, אם כי נדמה לי שהוא שותה רק משקעות קלים.
תשמעי, בשבועות האחרונים, הרשתות החברתיות שבהם הוא מפרסם את דבריו, נראים כמו טיול אחרי צבא, הוא כל כמה ימים מחליף מקום, במרדף אחרי פסטיבלי שירה בינלאומיים. בצרפת הוא השתתף בפסטיבל שירה מזרח תיכוני, באוקספורד הוא השתתף בכנס בנושא שירה וכסף, וגם השתתף בפסטיבל השירה הראשון בערבה, וערב השירה הראשון אי פעם בצוקים. שלום רועי.
שלום, מה נשמע?
היי צ'יקי. תודה. תגיד, תספר לנו על הפסטיבלים האלה. מה קורה שם ועד כמה הם שונים מהפסטיבלים שיש לנו פה בארץ?
תמיד הישראלים אוהבים להגיד שבישראל גרוע ובחול טוב, נכון? זה כאילו מעין כזו קלישאה שבכל שעוברת, במיוחד באזורי התרבות, אבל אני חושב שדווקא השירה בישראל היא קצת כמו הטרור, משהו כזה שאנחנו די מוצלחים בו.
וואו, השירה והטרור. יופי, יש כותרת.
כאילו זה ממש לא פייר, את יודעת, המשוררים הישראלים הם לאוהטים, אני ו... טייל היינו באוקספורד, אני חושב שאנשים היו טייל פרוש. כזה עם הלשון בחוץ, כי הם רגילים כבר לשירה כזאת מאוד מנומנמת ועייפה, ודווקא בישראל יש לך השירה החדשה, היא מאוד חזקה.
רגע, אז המשוררים הבינלאומיים שהיו שם, הם גם כן היו ככה מנומנמים, ואתם הכנסתם אווירה תוססת?
זה לגבי אוקספורד, ב... כן, אבל זה הרבה פעמים קורה.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך משהו על אוקספורד. אתה הלכת שם בסנדלים?
לא.
לא, כאילו, אני מנסה להבין איך זה קרה איתך.
כן, זה היה מצחיק, זה הכי צ'יפופו באוקספורד.
לגמרי.
כן, זה היה מוזר איך נתנו לנו, אבל טוב, אוקספורד היא ממש יפה. יש שם, נתנו לנו מעין קולג' שיש בו שדה של צבעים עם א', בגודל של תמונת התקווה, משהו ענק, במבים.
איזה יופי.
כן, לא, זה היה ממש נחמד.
עכשיו, כתבת בטוויטר שבצרפת, אם אני לא טועה, אתה הופעת לצד משוררים מסוריה, עיראק וטורקיה.
טורקיה, עיראק, טורקיה, כן, גם מלטה.
איך היה הדיבור? היה דיבור איתם?
אני חושב שהצד הטוב של הפסטיבל זה דווקא לא היה האירועים עצמם, אלא המחורי הקלעים עם הסורים והעיראקים, שפשוט הפכו לחברים הכי טובים שלנו, שלי, ופשוט ממש נכנס לעביר המזרח תיכונית.
על מה, במה עוסקת השירה שלהם?
הבעיה של הפסטיבלים בצרפת זה שהתרגומים הם לצרפתית, אז זה לא ממש יודע.
וואו, זה נשמע חוויות אדירות.
הפסטיבל הקודם שהייתי בסט זה היה 10 ימים שלא הבנתי שום שיר.
אתה הקראת שם בעברית מן הסתם.
יש שם אחד, הבחור העיראקי החמוד קדם מופיע עם סכינים ורעשים של אזעקות. יש את ההקראה שלך ואז מגיע שחקן שקורא אותך בצרפתית.
אז אתה הקראת בעברית בעצם כרגיל את המופע הדרמטי שלך והמשעשע שעוד מעט אנחנו גם נתאם ממנו, אוקיי. אז בעצם אתה התיידלת עם האנשים האלה, אבל אין לך מושג.
אני מאוד פחדתי שיהיה, אתה יודע, BDS או משהו, ואז יהיה מביך, כאילו, שעושים עליי BDS או משהו כזה, מרוב סיפורי, אבל כאילו, שהם יהיו חייבים לעשות, אתה יודע, שיהיו חייבים להחרים אותי כדי לא להסתבך גם.
נכון.
לא, אבל הם היו פשוט הכי, חברים הכי טובים שלי.
אבל על מה דיברתם? על הכיבוש? על מה
בדיוק? לא, על החיים.
לא דאש וכאלה וסוריה וכיבוש.
הם לא רצו קצת, מישהו הבחור העיראקי הוא מבבילון, מבבל, דיבר איתי על קבר יחזקאל שנמצא שם, אבל הוא, זה כל כך מדכא מה שקורה, שאתה לא רוצה לדבר על הדאעש.
רוצים לשתות, אבל אתה לא שותה, צ'יקי.
ניסיתי את המשקה המקומי מרבל, שעשוי מי איזה סוג של שזיפים, לא הצלחתי אפילו להבין מה הם.
היה טעים? היה טוב?
היה חביב.
רגע, אבל זה אלכוהולי מרבל?
אלכוהולי דק, כן.
אוקיי, הבנתי.
ואיך הייתה הנחיתה לפסטיבלי השירה הישראלים?
כן, האמת שהפסטיבל בערבה, ששכחתי את שמו, אני כלומר ניסיתי להיזכר בשמו, אבל השם שלו כל כך משחק מילים כזה של פסטיבלי שירה, שלא מצליח להיזכר, אז הוא היה מקסים. זה בגלל שזה היה האירוע הראשון של השירה בצוקים, אנחנו רגילים לעשות הופעה של זה היה אני, נועה שחם ולריטה מילר, ואתה רגיל לעשות הופעה של 40 דקות, 50, אתה יודע, כבר הקהל עם לשון בחוץ, אבל פשוט לא נתנו לרדת, כי זה באמת אחרי כמו, אחרי שנות גלות, פתאום יש איזו הופעה של שירה, ופשוט היה מאוד מאוד מלהיב להופיע במקום שפשוט
שמישהו רוצה אותך, כן. אז צ'יקי, אתה מוכן להקריא לנו שיר שלך?
אני קראתי מתוך מעיין האחרון שנקרא דובי הנמלים.
אוקיי.
ככל שתהיה גיבור, אתה נכנס למשתנה, תמיד בפחד שטעית. אתה פותח את הדלת בחרדה, אולי מישהו כבר שם. אחד, שהוא לא אתה. אולי מישהו אחר יהיה שם. דוב הנמלים. הם פליטי המלחמה האחרונה, שבה ניצחנו בענק, ניצחנו בכיף, ואני אחד שמכיר טוב טוב מלחמות. אבל זו הייתה כמו דובדבן משומר שמאתרים בתחתית גלידה אחרי שאכלת אחד בהתחלה. אפילו האימהות השקולות רצו בדיסה עם יקינטונים לבתי הקברות וצוותו בישבן סגן ראש העיר. האלמנות רקדו סרטקי עם הקצינים שבלי קרס, מה שנקרא ווין ווין, וגם שבויי האויב הודו מיד, היינו הצד הרע, קורא, פישלנו. זה היה ברדיו. הלוואי עליכם מלחמה שכזו, הלוואי שאמת לכם ידידיי איזה דוד אינג'יניר, או לפחות מאבד את כף הרגל כדי שתרגישו חלק ממלחמה שכזו. נצרות הרימון נפתחו והושחלו והאויב נס, ולא רק הותיר נעליים, אלא גם מקטורנים, עניבות, מכשירי וידאו, תמגוצ'ים וחפתים, תוצרת איטליה, 95% כותנה, אויב אלגנטי הפעם לשם שינוי. והלוואי עליכם מנהיגים וגנרלים כמו שלנו, שלא ישנים וגם לא נמים, ולא נמים ולא ישנים, וגם כשהם ישנים בין 2-4 הם עם היד על ההדק. וכשהם מסמנים מטרה זה באופן מדויק, כיד שמנתח, שמצליחה שד, ומדובר כאן בשד פגל שאין דברים כאלה שזה חבלז. אבל ברכבת, וגם במסעדת המרק התימני, ואף במוזיאון השעבר, שאתה ממש מרגיש, אני חייב ללכת לשירותים, אתה נכנס לבחרדה. כשאתה פותח את הדלת, הוא יעמוד מולך, כפוף ורוטן, נוטף פריר סמיך מנחיריו, יודע את מה שצריך. דוב הנמלים.
פשוט פנטסטי.
תגיד, מבחינתך זה שואו שירה?
אתה יודע, זה לא מבדיל, אתה יודע, זה כמו לשירה פיסוק או...
זה נשמע נהדר, יש בזה הרבה דברים שאין בקריאה, כאילו, כשאתה קורא את השיר...
זה דווקא שיר יחסית קרטני כזה, זה לא שיר שבו אני עושה ממש בלגנים, זה שיר יחסית פרוזאי.
שיר נפלא, אני מאוד מאוד מודה לך, צ'יקי.
מודה לכם.
זה היה נהדר, להתראות.
תודה רבה.
תשמע, יובל, אנחנו דיברנו בשבוע שעבר עם אוריאן מוריס על כתיבה בכלא, שזה דבר שמאוד מצחן בעיניו. ואחרי זה, ודיברנו גם עם דוקטור דוד גורביץ' בשבוע שעבר, על דמות הפושע. ועכשיו גם דיברנו עם בני ציפר וגם עם צ'יקי, אבל עם בני בעיקר הסתבר שמשוררים יותר מסופרים, ככה מסתבר, נדמה, חיים מחוץ לגבולות, אולי משהו במבנה אישיות שלהם. אולי הם גם יותר סובלים, אני לא יודעת. מצד שני, כולם היום משוררים.
אל תתבלבלי בגלל ההייפ. כולם בסוף בורגנים שכותבים על קוטג', כן?
לא, אני לא חושבת שהם קודם לקוטג', זאת שירה חברתית, אדוני הציני.
אנחנו עוד נתווכח על זה, אני חושב שבעצם אנחנו צריכים כבר לסיים.
כן, נראה לי
לא ככה. לא הספקנו בכלל את כל מה שרצינו היום.
אז בשביל זה אנחנו פה גם מחר.
אנחנו פה גם מחר בהחלט.
אנחנו נודה לעורכת שלנו, שירי לברי.
בהחלט.
למפיקה אופרה לחמי, לטכנאי אלעד זוהר.
נזכיר שאפשר לשמוע אותנו ב-104.9 ו-105.3 FM, וגם באתר האינטרנט שלנו, ובאפליקציה של כאן עוד, ושבעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו, ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות.